שבוע טוב ומבורך. פרשת השבוע, פרשת חוקת, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך הפרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, והתורה כותבת באריכות, עמוד שלם בספר תורה, את העניין של פרה אדומה. רש"י במקום ידוע ומפורסם, רש"י שואל מה זה זאת חוקת התורה, למה לא כתוב כמו בכל מקום דבר לבני ישראל לאמור, למה כאן כתוב זאת חוקת התורה? אומר רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מצערים אותם, מרגיזים אותם, שואלים אותם שאלות מצערות, אומרים להם מה המצווה הזאת ומתעם יש בה, לפיכך כתב בחוקה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. למה דווקא במצווה הזאת הם שואלים? כי זו מצווה שאין בה שום הבנה. לוקחים פרה, שורפים, לוקחים את האפר ומערבבים במים, ואחר כך מזים על האנשים, ועכשיו אתה נהיית טהור. איך זה מועיל? ועוד דבר אמרו חז"ל, שהמצווה הזאת היא מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים. מה הפירוש מטמאה את הטהורים? לא הכוונה על שהמזה, מי שמזה על על הטמא הוא נעשה טמא. לא, מי שמזה על הטמא הוא לא נעשה טמא. ומה שכתוב בתורה בהמשך, בסוף העניין של פרה אדומה, הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו, לא הכוונה על מי שמזה על הטמא. מי שמזה על הטמאים, הוא לא נעשה טמא. אלא מי שנושא אפר פרה אדומה שלא לצורך, הוא נעשה טמא. ולמה התורה אמרה הוא מזה? הכוונה אם היה שם שיעור הזעה, לכן התורה כתבה הוא מזה. אם היה שם שיעור כדי לעזות, אז הוא נעשה טמא. והגויים לא מבינים. אומרים, מה עם ההיגיון בזה? אם זה דבר טהור, דבר שמטהר אנשים, אז איך זה יכול לטמאות את מי שנגע? בסדר, אז הוא נגע בלי צורך, נו, ואז מה? בגלל זה הוא נעשה טמא, איך הוא נעשה טמא? זה דבר שלא נכנס בשכל שלהם. אז כיוון שהגויים מצערים את עם ישראל, באה התורה ואמרה חוקה. שמענו פעם, מרן ראש הישיבה עליו השלום, שאמר בשם רב סעדיה גאון עליו השלום. הוא הסביר לשואלים, או שהסביר כדי שלא ישאלו, הוא אמר, זו לא שאלה גדולה, איך זה יכול להיות שמצד אחד הוא מטהר את הטמאים, ומצד שני הוא מטמא את הטהורים. אומר, אז מה, הנה יש כזה דבר בעולם בדיוק. אדם שהוא חולה, ייקח תרופה ויהיה בריא. אדם שהוא בריא וייקח סתם תרופה, זה לא טוב לו בשבילו, זה מזיק. אבל אתה אומר שזה דבר כל כך טוב, שאפילו מי שחולה יהיה בריא. אז אם ככה מי שהוא בריא, לכאורה כל שכן שיהיה בריא, יהיה עוד יותר בריא. אולי יאריך ימים, יגיע לגיל 200. לא, כל אחד מאמין שזה לא נכון. מי שהוא חולה, אז ייקח את זה ויהיה בריא. אבל מי שהוא בריא, זה לא טוב בשבילו לקחת סתם תרופות. אז ככה אומר רב סעדיה גאון עליו השלום. אותו דבר, אפר פרה אדומה, הוא מטהר את הטמאים, כן בהחלט, אבל מי שהוא לא טמא, והוא סתם נושא אפר פרה אדומה, סתם לוקח אותם שלא לצורך, אז הוא נעשה טמא. זה פשט הפסוק, פשט דברי רש"י. הסבירו המפרשים דרך דרש, שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לא רק בעניין הזה של פרה אדומה, אלא בכל עניין ועניין, בכל מצווה ומצווה. מתחילה אומרים להם, מה המצווה הזאת? יצר הרע בא ואומר, מה המצווה הזאת? איזו מין מצווה הזאת היא? בשביל מה אתה עושה אותה? זה לא מובן, אין בזה היגיון, זה קשה מדי, למה לך? כל מיני טענות למיניהם. ומה טעם יש בה? זה טענה אחר כך. אחרי שהאדם כבר קיים את המצווה, אז בא יצר הרע, אומר לו, פשש, איזה כל הכבוד, מה טעם יש בה, איזה טעם של מצווה, איזה הרגשה נפלאה, אשריך, אתה צדיק הדור, אתה מיוחד בינו, אתה זכית וקיימת את המצווה, אין כמוך. באה התורה ואומרת, גזירה היא מלפני, גזירה היא מלפני. לפני שאתה עושה את המצווה, אם יבוא היצר רע ויאמר לך, מה טעם יש בה, בשביל מה אתה עושה אותה? תאמר לו, גזירה היא. זהו, הקדוש ברוך הוא קבע, וככה צריכים לעשות. זה לא משנה, מובן, לא מובן, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, וזהו. אין שום טענות ושום קושיות. אחרי שעשית את המצווה, ואז אולי יבוא לך כל מיני רגשות גאווה או דברים אחרים, אין לך רשות להרהר אחריה. אחרי שעשית את המצווה, אמרנו, אל תהרהר אחריה. אל תאמר, מגיע לי שכר גדול על מה שעשיתי. אל תאמר כל מיני דברים אחרים. לא, עשית את המצווה, קיימת את שלך, זהו. עשינו את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ויותר מזה לא צריך שום דבר. ככה הסבירו את מה שאומרים בתפילה, בתפילת הערבית. ויסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו, כלומר, לפני שאנחנו מקיימים את המצווה, בא יצר רע ומפריע לנו. הוא אומר, אל תעשה את המצווה. מנסה לשכנע אותנו שזה לא טוב, זה לא כדאי, זה מזיק. ומאחרינו, אחרי שהתגברנו על יצר רע ועשינו את המצווה, אז בא יצר רע, אחר כך הוא אומר, כל הכבוד לך, איזה צדיק אתה. תראה כמה אנשים אחרים לא עשו, ואתה כן עשית מה שלא עשו כולם. מי כמוך, מי שווה לך, מי דומה לך? לא. אז אנחנו מתפללים, ויסר השטן מלפנינו מאחרינו. נעשה את המצוות בשביל שהקדוש ברוך הוא עושה, רוצה, ולא שום דבר אחר יותר מזה. מסופר על אחד מגדולי רבני תוניס עליו השלום. קראו לו רבי אברהם אבוקרה. הוא עליו השלום, האריך ימים והגיע כמעט לגיל 90. והוא עליו השלום בירך את הסבא, האיש מצליח, שהיה נשוי כבר כמה שנים ולא היו לו ילדים. יום אחד הוא ראה אותו בבית הכנסת וגער בו. אמר לו, למה אתה לא מביא את הבן שלך לבית הכנסת? תביא אותו לבית הכנסת, שישמע, יענה המינים, קדיש, קדושה, מה זה? אתה ככה כנראה, אתה עושה כמו כולם, שולח גם אתה את הבן שלך לבית ספר על הבוקר ככה, שילך וילמד עוד צרפתית וידע כל מיני מדעים, כל מיני דברים. תביא אותו לבית הכנסת שיתפלל. אמר לו, לא, כבוד הרב, עדיין אין לי ילדים. אמר לו, מה, ככה? עליו השלום תפס את התפילין, נשבע בתפילין, זה שבועה חמורה, זה שבועה של נקיטת חפץ. נשבע בתפילין, ואמר לו, שנה הבאה יהיה לך בן. וככה היה עליו השלום. מי יכול לעשות כזה דבר? פחד עצום. נשבע בתפילין, והוא עליו השלום נשבע בתפילין, וככה היה. והתקיימה ברכתו. אחרי שנה אכן נולד לו בן, אבל לא יאריך ימים. בגיל 8 נפטר מהפגזות של הגרמנים הארורים שהגיעו אז לתוניס ולא יאריך ימים. חודש אחר כך נולד מרן ראש הישיבה עליו השלום. אז קראתי עליו סיפור לרבי אברהם אבוקרה עליו השלום, שפעם בעודו הולך בדרך ראה איזה איש אחד שהיה רגיל לבוא לבית הכנסת להתפלל, והנה כבר כמה זמן שלא בא לבית הכנסת. אמר לו רבי אברהם, פלוני, איפה אתה? מה קרה לך? כבר כמה זמן לא באת לבית הכנסת? למה אתה לא בא? אמר לו, כבוד הרב, חס ושלום, אל תחשוב שיש לי משהו נגד התפילה, או נגד התפילין, או נגד זה, הכל בסדר גמור. אשרי ישראל, הכל טוב ומצוין, אבל פשוט אני לא כל כך מבין מה העניין הזה של להניח תפילין, מה העניין לקחת קובייה לשים על, על יד, יד שמאל, וקובייה על הראש, ובחכך להתפלל, מה העניין? אתה רוצה להתפלל, תתפלל, אבל מה הדברים האלו? לשים פה, לשים שם ולקשור, כל זה בשביל מה? מה העניין של זה? אני לא מבין. הרב יסביר לי, אני בשמחה רבה, אני אבוא בעזרת השם כרגיל להתפלל, כמו שהייתי נוהג. כי הוא עליו השלום, רבי אברהם היה דרשן, היה כל שבת עושה דרשה, והיה דרשן מפורסם. אז הוא אומר, הרב יסביר לי ואני אבוא. אמר לו, טוב, אני אסביר לך באמת, אני יכול להסביר לך את זה בצורה כל כך יפה וטובה ומשכנעת, אתה בטוח תשמע ותהנה מהדרשה, מההסבר שאגיד לך, אבל לא עכשיו. עכשיו אני ממהר, ואני לא יכול ללכת, לא יכול להסביר לך, כי אני צריך עכשיו ללכת לרופא. אז סליחה, לא עכשיו. אמר לו, סליחה כבוד הרב, אם אפשר להתעניין, מה יש לרב, למה הרב צריך ללכת לרופא? אמר לו, ברוך השם, הכל בסדר, אני ברוך השם מרגיש טוב, מרגיש מצוין, אבל פשוט הרבנית שלי, הרבנית לא כל כך מרגישה טוב, ואני הולך לרופא. מה יש לרבנית? אמר לו, פשוט היה לה איזה פצע ברגל, איזה משהו כזה, פצע מוגלתי ברגל, והיא הלכה לרופא, והרופא אמר לה מה שאמר לה. אני רואה אותה, באה לבית, רואה אותה לוקחת כוס מים, וכדור ביד, ורוצה, מה אתה עושה? אמרת לי, הרופא הביא לי, ולא הכדורים, בשביל הפצע הזה, זה אנטיביוטיקה. אמר לה, מה את מדברת שטויות? אתה אמרת שיש לך פצע ברגל, אז למה שהרופא יגיד לך לבלוע כדורים? מה הקשר? זה אולי הרופא לא הבין, אולי חשב שיש לך פצע בבטן. אמר לך לבלוע כדורים. אמר לו, לא, מה פתאום? אני אמרתי לרופא שיש לי פצע ברגל. אמר לה, אם יש לך פצע ברגל, אז כנראה הרופא התכוון שתקחי את הכדור הזה ותשים אותו על הרגל, או שתמרחי אותו, תתחני אותו ותפזרי את האבקה על הרגל. אמר לו, לא, מה פתאום? הרופא אמר לי, לבלוע את כדורים 3 פעמים ביום. אמר לה, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני מה שאת אומרת. איך ייתכן שאם מישהו יש לו פצע ברגל, אז הוא צריך לבלוע כדורים? הבטן מה עשתה? הבטן לא אשמה, הבטן הכל בסדר. אין שום בעיה לבטן. הבטן ברוך השם מרגישה טוב. הרגל של הבעיה. אז צריך לשים תרופה ברגל. אמר לה, אבל זה מה שהוא אמר לי. אמר, לא יכול להיות, את כנראה לא הבנת אותו. מה פתאום, למה שאני לא אבין אותו? אני הבנתי. לא, אולי את לא הבנת, אולי את דיברת בערבית, והוא דיבר איתך בצרפתית, אני יודע מה, אולי לא הבנתם. אז עכשיו אני הולך לרופא, ככה אומר לו הרב, אני עכשיו הולך לרופא, ואני אשאל אותו, האם באמת אתה אמרת לאשתי שאכן תבלע כדורים 3 פעמים ביום? ואם הרופא יגיד לי כן, אני אמרתי לה שתיקח כדורים 3 פעמים ביום, אני אגיד לו, סליחה אדוני, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. לא ייתכן שמישהו שלו פצע ברגל צריך להכניס כדורים לתוך הבטן. אין בזה שום היגיון. תסביר לי בבקשה, אדוני הרופא, למה שזה יעזור? מה ההיגיון בזה שזה יעזור? ואם הרופא יסביר לי, מה טוב? אבל אם לא, מה פתאום? לא כדאי. זה לא תרופות טבעיות שזה לא משנה, תאכל מלפפונים, תאכל גזר, תאכל כל מיני דברים. זה בסדר, אבל זה כל מיני תרופות, כל מיני דברים. מי יודע מה זה? לא כדאי. אז עכשיו אני בדרך לרופא, ובעזרת השם, אחרי שאני אחזור מהרופא וניפגש שוב, אז אני אסביר לך למה מניחים תפילין. התחיל האיש ההוא לחייך, אמר לו, סליחה כבוד הרב, אני מתנצל, לא נעים לי, אבל סליחה הרב, אבל זה לא שייך. מה לא שייך? אין בזה עניין שתלך לרופא. אבל למה אין בזה עניין? שיסביר לי. מה זאת אומרת? איך ייתכן שבן אדם שיש לו פצע ברגל קח כדורים, הכניס כדורים לבטן? אמר לו, הרב, אתה חושב שהרופא הזה נהיה סתם רופא? ככה ביום אחד הלך, שם שלט שהוא רופא, פתח קליניקה ונהיה רופא? זה לא ככה. זה הבן אדם הזה למד שנים הוא למד באוניברסיטה עד שהוא נהיה רופא. לא ביום אחד ולא ביומיים. אז מה? מה שהוא למד בכמה שנים? הרב רוצה ברגע אחד לדעת? אבל ככה, אז מה עושים? אתה אומר ללכת לרופא להשתכנע ממנו שיסביר לי, אי אפשר. כי הוא משהו למד בכמה שנים, לא יכול להסביר לי על רגל אחת. ואז אם ככה, אז מה אני עושה? אבל מה פירוש מה עושים? מה שהרופא אומר, עושים, זהו. וככה מבריאים. אתה צודק. איזו מחשבה נכונה או ברורה אתה אומר. באמת אתה צודק. טוב, אם ככה, אז בוא נחזור, אני לא צריך ללכת לרופא, ואם ככה עכשיו יש לי זמן, ואני יכול להסביר לך כרצונך. יאללה, בוא נלך. נו, מה אמרת? מה השאלה שיש לך? אמר לו, בבקשה, הרב, תסביר לי מה העניין להניח תפילין. לקחת קובייה אחת, לשים על היד, ולקשור אותה ברצועות שעשויות מעור של בהמה, ודווקא עור של בהמה, ודווקא שחורות, אי אפשר, צורות שחורות, הלכה למשה מסיני, ודווקא מעור של בהמה, ודווקא עור של בהמה טהורה, ולא בהמה טמאה, ואחר כך על הראש, וכל הדברים האלו. מה ההסבר בכל הדברים האלו? חייך הרב ואמר, אני לא מבין אותך. אתה אומר שהרופא הזה, שהוא כמוני כמוך, בן אדם כמוני כמוך, סך הכל הוא הלך לאוניברסיטה, במקום ללכת לישיבה, וישב שם, ולמד כמה שנים את הדברים האלו, אז אתה אומר לי, אם הרופא אמר, הוא יודע מה שאמר, עליך להשתכנע, ועליך לעשות מה שהוא אומר, ולא לשאול שאלות והסברים, איך זה עוזר, ואיך זה עובד, ולמה זה מצליח, ולמה זה יהיה ככה, מה שהרופא אומר, עושים וזהו. אז אם הרופא הזה, שהוא בן אדם כמוני כמוך, אתה אומר שצריך לשמוע בקולו, ולעשות מה שהוא אומר. אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שהמחשבה שלו היא פי מיליון, פי טריליון, ואין סוף למחשבה שלו, לעומת המחשבה שלנו בני אדם. אז אתה מאמין בזה? בטח, ודאי אני מאמין שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, מי יכול להבין את השכל של הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר לו, אז הקדוש ברוך הוא, שהמחשבות שלו, אנחנו לא יכולים להבין אותם בכלל, ולא יכולים להגיע עליהם בכלל, אם הוא אומר לך להניח תפילין, יש לך שאלות, אתה שואל ואתה אומר, תסביר לי איך זה עובד ומה העניין ולמה צריך, מה זאת אומרת? אם לרופא אתה אומר שצריכים להאמין ולעשות מה שהוא אומר, לקדוש ברוך הוא, לא כל שכן, שצריך להאמין ולעשות מה שהוא אומר, בלי לשאול איך זה עובד ומה העניין בזה ומה הסביר בזה, הקדוש ברוך הוא אמר וזהו זה. בזה הסבירו את הפסוק שכתוב פרשת האזינו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, תכתבו את התורה, ותלמדו אותה, ותדעו אותה, למה תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. הסבירו דרך דרש, מה הפירוש למה תהיה לי השירה הזאת לעד בני ישראל. כלומר, התורה, אתה רואה חמישה חומשי תורה, מה משה רבנו הביא לנו כתוב? חמישה חומשי תורה. כל שאר התורה, נראה זה תורה שבעל פה, שנכתבה אחר כך. אבל משה רבנו כתב לנו רק חמישה חומשי תורה. ואחר כך באו הנביאים, כתבו את ספרי הנביאים, ובדורו של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, אחרי הבית השני, כמאה שנה אחרי בית שני, הוא ראה ששוכחים את התורה שבעל פה, כתב את המשנה. ואחר כך כתבו את הגמרא. ואחר כך התחילו לכתוב שאר ספרי פירושים וכו' וכו'. אז התורה, אתה רואה סך הכל חמישה חומשי תורה. זה לא הרבה. ותלך היום, תיכנס לכל בית מדרש, ויש בתי מדרשות שיש בהם אלפי ספרים, ויש בהם עשרות אלפי ספרים. כל מה שכתוב שם, כל זה בעצם פירוש של החמישה חומשי תורה. אז אתה אומר, מה? חמישה חומשי תורה, סך הכל הספרים הקטנים האלו, הם, זה לכאורה כל התורה. לא, מה פתאום? יש עוד המון 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 ספרים שכולם מפרשים את מה שכתוב בתורה. יש שמפרשים את הפשט, ויש את הדרש, ויש את הרמז, ויש את הסוד, ויש את האגדות של... כביכול את הסיפורים של התורה, כביכול סיפורים, גם בהם סודות גדולים, אבל יש את הסיפורים, ויש את ההלכות של התורה, וכו' וכו', וכל זה, זה פירוש של החמישה חומשי תורה. העשרות אלפי ספרים שאתה רואה, כולם פירוש של החמישה חומשי תורה. אז ממילא תבין, למען תהיה לי השירה הזאת לעד, עם החמישה חומשי תורה שהם כתובים, הפירוש שלהם זה עשרות אלפי ספרים, אז המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא שאפילו לא כתובה. זה אין סוף ואין חקר למחשבה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות בלי להתחכם ובלי להתווכח. צריכים אנחנו להרגיל את עצמנו, כל אחד ואחד להרגיל את עצמו, לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וכמובן, בכל דבר ודבר, יש הרבה דברים, יש מה להוסיף, וכל אחד יש לו מה להוסיף. ואחד הדברים שהוא משום מה לצערנו, לא יודע למה, הוא קצת חלש. זה הדבר, ללכת עם טלית ותפילין לבית הכנסת. מרן ראש הישיבה בהקדמה שלו לספר אחרון הגאונים בתוניסיה, על הסבא, בעל איש מצליח, כותב עליו שהוא היה הולך עם טלית ותפילין בתוך ים של ערבים. ים של ערבים, היה שם בלי סוף עם מחשמם וזכרם, והוא היה הולך עם טלית ותפילין ככה לבית הכנסת בלי לעשות חשבון. לא רק הוא הולך, גם הבנים שלו, כולם היו הולכים. ככה היו הולכים, טלית ותפילין לבית הכנסת. וזה כתוב גם בשולחן ערוך. מרן בשולחן ערוך הוא סימן כפה כותב. מי שהוא הזהיר בטלית קטן, ילבשנו ויניח תפילין בביתו, וילך לבוש בציצית ומוכתר בתפילין לבית הכנסת. והרמה כותב, העולם נהגו לתעטף אף בטלית גדול, ולברך עליו, ואחר כך מניח תפילין והולך לבית הכנסת. אז גם הרמה כותב שככה נהגו. שהיו לובשים טלית ותפילין אחר כך, ואחר כך הולכים לבית הכנסת. וידוע שרבנו הארי עליו השלום אומר, שהמצווה הזו ללכת עם טלית ותפילין לבית הכנסת, קודמת למצוות העשרה הראשונים. דהיינו, אם יש לך אפשרות, או להזדרז ולהיות מהעשרה הראשונים בבית הכנסת. נגיד, בית כנסת מתפללים בנץ. אז אם הוא יבוא שעה לפני הנץ, או יבוא בעלות השחר, הוא יהיה מהראשונים. ואם הוא יחכה עד שיגיע זמן הנחת טלית ותפילין, וילבש טלית ותפילין, כשיבוא, כבר יש שם עשרה ראשונים. מה עדיף לו לעשות? אומר רבנו הארי, שהמצווה הזו לבוא עם טלית ותפילין לבית הכנסת, קודמת לעשרה ראשונים. אף על פי שלכאורה עשרה ראשונים, זה דבר שכתוב בגמרא, ואילו ללבוש טלית ותפילין לצאת לבית הכנסת, זה לא כתוב בגמרא. אף על פי כן, ככה אומר רבנו הארי, שהמצווה הזו לבוא עם טלית ותפילין לבית הכנסת, קודמת לעשרה ראשונים. והביא פה בכף החיים, שככה כתב מגן אברהם, יש אלמי ציבור, והשלב, וחסד לאלפים, בן איש חי. אז כלומר, גם השאר הפוסקים הביאו את הדברים האלה. אז כמה זה חשוב לבוא עם טלית ותפילין לבית הכנסת. והעתיק בכף החיים, בסימן הזה, העתיק מה שכתוב בזוהר, שאדם שהולך עם טלית ותפילין לבית הכנסת, אז באים ארבעה מלאכים קדושים, מתלווים אליו, ויוצאים איתו מפתח הבית, ומלווים אותו לבית הכנסת, ומכריזים לפניו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבנו של המלך. ואחר כך ממשיך הזוהר ואומר, אומרים את זה לפני הקדוש ברוך הוא כביכול, והוא נכתב בספר הזיכרון, עד ההוד הכתיב ויכתב ספר זיכרון לפניו, ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא משתבח בו, הוא מכריז עליו בכל העולמות, תראו מה בריאה שעשיתי בעולמי. אז יש לנו כזה דבר פשוט ויפה, פשוט כי הוא לא דבר קשה. פה בארץ ישראל ברוך השם, אנחנו לא הולכים בין הגויים, יש לנו ברוך השם בכל מקום יהודים, גם אם זה יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, אבל אף אחד לא מלעג, לא עג ולא מלגלג על יהודי שהולך עם טלית ותפילין לבית הכנסת. ואנחנו יכולים בקלות להרוויח כזה דבר נפלא. אז אם אדם היה יכול להיות שר ביטחון או שר חוץ, ואז כשהוא ייסע באוטו, ילכו לפניו אופנועים או מכוניות, הוא היה שמח שיש לו לפניו, עושים כבוד כזה, מכריזים לפניו, והרמקול מכריז, תעצור, תן לשיירה לעבור. עכשיו לא שיירה של, לא רמקולים של בני אדם, מלאכים. מלאכים מכריזים לפניו ואומרים, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן של המלך. אז בוודאי שתפילה כזאת היא אחר כך, אחרי שהכריזו לפניו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן המלך, וכשהוא יבוא יתפלל, התפילה שלו תקובל ברצון יותר, כי הרי כבר המלאכים הכריזו לפניו, תנו כבוד לבן המלך, מתייחסים אליו אחרת בשביים. זה לא סתם. אבל יצר רע מפריע לנו, ומונע מאיתנו, מעצל אותנו מלעשות את זה. כמובן, יש אנשים שהם לא מספיק בריאים, קשה להם, יש להם איזה חולי או סיבה מסוימת, אין לכם נמי. אבל סתם אנשים רגילים כמונו, בקלות יכולים, במקום שאתה נכנס לבית הכנסת ומניח את התפילין שם שתי דקות, במקום זה בבית, לפני שאתה יוצא, תניח את התפילין שתי דקות, ואז תבוא עם תלית ותפילין לבית הכנסת. גם הרחוב בעצמו התקדש, שהולכים עם תלית ותפילין. וככה המלאכים הכריזו לפנינו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן המלך, ואז בעזרת השם נזכה שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן, כן יהיה רצון.